פשוטם של דברים, וכך גם אומרים האחרונים, כך נוקטים כולם, שכל מה ששייך לעל הניסים שמזכירים בחנוכה, אז אין בזה שום דין מדיני הזכרה ושום... זה לא הזכרת עניינו של יום כדרך שמזכירים בימים טובים, בראשי חודשים, אלא שכל זהו עניין הודאה, זה להודות. להודות פשוט, זאת לא הזכרה, לא מזכירים את היום. היום הוא לא יום שמחייב הזכרה, ומביאים לזה הרבה רעיות. ככה בכל אופן הוא פשוטם של דברים בסוגיית הגמרא גם. יש חוב להודות, וצריך להודות. אם כן, הסיום של של מה שאנחנו אומרים בעל הניסים, הסיום הוא: וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. כפי הנראה, אז הדבר הזה שייך רק לביטוי עניינו של יום, אין לזה שום שייכות בכלל להודעה. אבל אנחנו ממשיכים ואומרים: וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו לשם מה הסיפור הזה? מה זה נוגע? וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. ומה זה מתקשר להודעה? וכשאנחנו ממשיכים ואומרים ועל הכל או ועל כולם אנחנו מודים לך, על הכל אפשר להודות, אבל במה מודים? מה ההודעה שצריכים להודות על העובדה שקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול? אם אנחנו מזכירים עניינו של יום, ניחא, אבל הרי זה לא כך, אנחנו הרי לא מזכירים עניינו של יום, זאת לא הזכרה, אלא כל הדבר הוא מלכתחילה נקבע כהודעה, והודעה בלבד, להודות. אז לשם מה מוסיפים את התוספת הזאת בסוף ואומרים: וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול? מה יש בדבר הזה? איפה יש בזה סיבה להודעה? הנס עצמו עליו אנחנו מודים, על העובדה שקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, זאת קביעת עובדה, וזה הזכרה של עניינו של יום, גם זה. אבל איזו הודעה יש בזה? מה אנחנו מודים? אלא האמת שעיקר ההודעה היא על זה. וננסה קצת להבין. קביעת מועד בעולם זה דבר ששייך במערכת תורה כזאת שהיא רשומה, קבועה, נמצאת בעולם. ההבדל שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב היא דבר השם בפי נביאים, וכך נאמר בפי נביאים, בפי משה רבינו, משה, אהרון, מקבלי התורה, וכל יתר הנביאים, עד כמה שהם, עד כמה שדבריהם תורה. אז כל הדברים האלה נקראים תורה שבכתב. תורה שבכתב זה דבר שהוא נאמר כביכול מפי יתברך, והוא נמצא כמציאות בעולם. זה הפירוש כתב. כתב פירושו, הדבר הזה נמצא בעולם באופן שהוא נמצא גם כשמי שכתב כבר לא נמצא יותר. הכותב יכול להיעלם, הכותב יכול ללכת, והכתב נשאר קיים. הכתב קיים ויש לו קיום לעצמו. הוא קיים לבד, הוא קיים לעצמו. זאת תורה שבכתב. תורה שבעל פה היא תורה שהיא קיימת רק כל עוד אותו מבין נמצא. כשהוא לא נמצא אותו מבין, אז התורה פשוט איננה. היא נמצאת בשמיים, היא נמצאת באותו מקום שבו הוא נמצא. אין, תורה שבעל פה נמצאת כולה, כולה בליבות החכמים. כולה, כל כולה בליבות החכמים. זה לשון הגרא כך, במשלה, בפרק חב ג', לא מצאתי פה את הגרא כדי להקריא את זה בפנים. אבל לשון הגרא, שם במשלה הוא מדבר על ענייני תורה שבפרק חב ג'. אז הוא מדבר שם על שלושת החלקים שבתורה, והוא אומר על תורה שבעל פה שהיא נמצאת, אבל היא נמצאת רק אצל הלומדים, ואין ממנה בארץ כלום. היא לא נמצאת בארץ. התורה שבכתב ניתנה לארץ, כמו שכתוב בגמרא. היא ניתנה לארץ. תורה שבעל פה לא נמצאת בשום מקום, אין לה שום קיום, שום מציאות בשום מקום, אלא בליבות מקבלי התורה, בליבות הלומדים, בליבות העוסקים בתורה. שם נמצאת התורה שבעל פה, שם היא קיימת, שם היא נמצאת, אין לה שום מקום אחר, שום מציאות אחרת. נמצא שכשאנחנו עסוקים, זה כנראה עומק הדברים של מה שכתוב בגמרא, הגמרא מפורסמת, צריך. הגמרא מספרת, בקידושים בדף סמך ור, הגמרא מספרת על מה שקרה בביתו של ינאי המלך. מעשה בינאי המלך. שהייתה לו הצלחה גדולה והוא קיבש 60 כרכים פעם. ובחזירתו היה שמח שמחה גדולה. וקרא לכל חכמי ישראל ואמר להם, אמר להם מה שאמר. היה שם איש לץ, לב רע ובלי יער, והגמרא קוראת לו בשמו. והוא אמר לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. פרושים יש בליבם עליך, הם מתנגדים לך. ומה אעשה? אז הוא יעץ לו, הקם להם בציץ שבין עיניך. זאת אומרת, תלבש בגדי כהן גדול. עשה את עצמך לכהן גדול. הקם להם בציץ שבין עיניך. הקים להם בציץ שבין עיניו. היה שם זקן אחד, לא הגמרא קוראת בשמו. ויאמר לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות. די לך בכתר מלכות. הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. שהיו אומרים אמו נשבית במודיעים. זאת אומרת, היה איזה רינון עליו שאמו לא הייתה קשרה לכהונה, ממילא הוא פסול לכהונה, הוא לא מיוחס נכון והוא לא יכול להיות כהן. ויבוקש הדבר ולא נמצא. ויבדלו חכמי ישראל בזער. ויאמר אל הזער, אותו זה שקראו לו בשמו, אותו איש לץ, לב רע ובלי יער. ויאמר לינאי המלך, ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינך. ומה אעשה? הוא שאל אותו. אם אתה שומע להצעתי, רומסם. היינו, הרוג אותם, את כל חכמי ישראל. שאל אותו ינאי המלך, ותורה מה תהיה עליה? ותורה מה תהיה עליה? אז הוא ענה לו, הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית. היא נמצאת, הנה היא, הנה ספר תורה. התורה כרוכה ומונחת בקרן זווית. כל הרוצה ללמוד יבוא וילמד. אומרת הגמרא, הגמרא ממשיכה, אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בו אפיקורסות, מיד נזרקה בו מינות. דהר עלי למימר, תנח תורה שבכתב, תורה שבעל פה מי. תורה שבכתב נכון, התורה הנה היא מונחת, כאן היא נמצאת, והתורה נמצאת ואפשר להגיע אליה. משום שהיא נמצאת פה. נמצאת פה והיא באופן ש... אם יודעים את האופן איך להגיע אליה, אפשר להגיע אליה כי היא נמצאת פה. אבל את התורה שבעל פה אתה הורג עם הריגת אותם חכמים. תנח, ככה הוא היה צריך לומר לו, תנח תורה שבכתב, היא נמצאת פה, היא נמצאת בעולם. אבל תורה שבעל פה מה תהיה עליה? אם אתה תהרוג את החכמים... אז אתה מוחק את התורה מן העולם, אתה מסלק את התורה עצמה מן העולם. והיינו, מה שמתכוונים פה לומר זה שאין מקום אחר לתורה שבעל פה בעולם, התורה שבעל פה נמצאת בעולם בליבות החכמים, אצל הלומדים, אצל לומדי התורה. בלב, כן, אצל בלב נבון תנוע חוכמה. הלשון בשס, שגור תמיד. שגור הלשון בשס. זה אליבא דהכתנא, אליבא דהכתנא. כל מי שאומר דבר, אז הוא אומר את זה אליבא דידי. מה זאת אומרת אליבא? מה פירוש המילה אליבא? אליבא זה על ליבו שלו. זה פירוש המילה אליבא. זה בליבו, זה על ליבו, זה לפי ליבו, אליבא דידי. זה פירוש המילה. למה זה נקרא אליבה? למה זה אליבה? יותר נכון היה עדייתי, הדעתי דידי, כך צריך היה יותר, יותר מסתבר היה להגיד הדעתו. אבל ברור, זה ברור, משום בפסוק כתוב, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. כתוב ששורש החיים, החיים נמצאים, שורש החיים, כל תוצאות החיים, החיים וכל תוצאותיהם, נמצאים בלב. מן הלב מתפשטת חיות לכל הקומה כולה, לכל הגוף כולה, לכל צורת האדם. הלב נושא בתוכו את החיות עצמה. וברור שכל מי שאותם דברים מצטרפים לעצם חייו, אז הוא מן דאמר. והדברים נאמרים אליבא דידי. אליבא דידי זה, הדברים נאמרים אליבא דידי. אדם לא סותר את עצמו. אדם אומר תמיד את מה שהוא אליבא דידי. משום שהדבר הזה הוא עצם חייו. אם הדבר הזה לא היה עצם חייו, זה יכול היה להגיד היום כך ומחר הפוך. כל דבר שהוא עצם החיים, עצם החיים, אז הדבר הזה קיים כמו שעצם החיים לא משתנים. עצם החיים. כשאנחנו אומרים אליבא דהכתנא, או אליבא דהכתנא, פירוש הדבר, כן, פירוש הדבר, שדעתו שלו לא תשתנה, דעתו שלו היא קבועה, היא קביעה וקיימה, היא לא תשתנה אף פעם. קורה שבן אדם חוזר בו, אבל זה מקרה נדיר. הדרבה מההי, זה נמצא במקומות ספורים מאוד בש"ס. וזה קורה מסיבות מיוחדות. משום שכשהוא השקיע בזה מלכתחילה את כל חייו, אז כל חייו היו פה, בדבר הזה. ואין מקור, אין מאיים, לומר הפוך. כדרך, זה מובן מאליו, כדרך שאת החיים עצמם אי אפשר לשים בשום מקום אחר. החיים לא נמצאים בשום מקום, רק בחיים עצמם. הם נמצאים בתוך עצמם, הם נמצאים בחיות עצמה. כך התורה שהיא תורת חיים, תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, נמצאת בדיוק כך. כך היא נמצאת ובאותו מקום. יחד עם יציאת נשמתו של אותו חכה, אז גם תורתו איננה. גם זה מפורש בכמה מקומות בגמרא. רק את מה שהוא הצליח ללמד לאחרים, והדבר הזה יצטרף לחיותם שלהם. אז זה נמצא בעולם. על כל פנים, בתורה שבכתב אפשר לקבוע מועדות. זה ברור. שייך לקבוע מועד, יש אפשרות לקביעת מועד. זה מועד שנקבע, משום שהתורה שבכתב היא נמצאת בעולם, והיא מצטרפת לסדר העולם. היא נמצאת בתוך העולם. התורה שבעל פה נמצאת רק אצל המבין, אצל החכם, אצל הלומד, אצלו ואצלו בלבד. איך אפשר באופן כזה, איך ייתכן, איך הדבר מן האפשר בכלל, לקבוע מועד? הרי הדבר הוא, כשקובעים מועד, אז האמת היא שזה אינו צריך לפנים, אבל בימינו שלנו שקובעים כל מיני מועדות, קובעים כל מיני מועדות, קובעים כל מיני תאריכים, אז כמובן שלא צריך לא צריך להעריך ולפרש שהדברים האלה הם דברים בטלים ומבוטלים, חסרי ערך לגמרי, אין שום צירוף, הדבר לא מצטרף בכלל, פשוט לא קרה כלום. אבל בכל פנים לקבוע מועד לדורות, לדורות, אז כדי לקבוע מועד לדורות צריכים מהלך כזה של דברי תורה שהם נמצאים בעולם, הרי הדבר הזה הוא תורה. המועד הזה שנקבע לדורות הוא תורה. אז תורה שבכתב, שהיא נמצאת בעולם, נמצאת בעולם. היא באמת נמצאת, כי בכל בורא העולם הוריד אותה, כתב אותה, היא רשומה בעולם. היא נמצאת. כשהיא נמצאת בעולם, יש מועד. יש מועד. הדבר חוזר על עצמו, הדבר נכנס לתוך סדר העולם, נכנס לתוך המחזור, נכנס לתוך סדר הזמן, הצטרף לסדר הזמן, והוא נהיה חלק, חלק מעצם מציאות העולם. תנח תורה שבכתב, אבל תורה שבעל פה, איך אפשר על ידה לקבוע מועד, זה דבר, זה דבר פשוט, זה דבר בלתי אפשרי. הדבר לא נמצא בשום מקום, רק... כן, רק בתוך ליבם של החכמים, בתוך ליבם של החכמים, בתוך הבנתם, בתוך חייהם שלהם. אבל כשאנחנו צריכים להלביש את הדבר הזה על סדר הזמן בעולם, והדבר הזה צריך לצאת, לצאת ולחול מחוץ לחכמים עצמם, מחוץ להבנתם שלהם, הדבר צריך לחול בעולם, והחלות הזאת היא חלות של תורה. איך הדבר הזה קורה? בתורה שבעל פה הדבר הזה פשוט לא שייך. לכאורה, הדבר הזה פשוט לא שייך. קביעת מועד לא נגמרת בזה שהחלטנו על תאריך מסוים. קביעת מועד פירוש הזמן הוא מהלך, ויש כמה וכמה סדרי זמנים. יש כמה סדרי זמנים, יש שבוע, יש חודש, יש שנה, יש שמיטה, יש יובל, יש יום ויש שעות, ויש פחות ויש כך, כל מיני צירופים. כל ששת החקירות שחוקרים את העדים, בשבע חקירות חוקרים את העדים. שש חקירות של זמן וחקירה אחת של מקום. אלה הם סדרי הזמנים. אלה הם סדרי הזמנים. כך זה סדר הזמן. כל מיני זמנים יש. אז כל שבוע חוזר על עצמו, כל שבוע חוזר על עצמו, שוב, ששת ימים בשבת, ששת ימים בשבת, זה חוזר על עצמו. כל חודש מתחדש. הלבנה מתחדשת, חודש נקבע על פי הלבנה והלבנה מתחדשת. שנה נקבע על פי החמה, על פי השמש, השמש לא מתחדשת. השמש חוזרת על עצמה, היא לא מתחדשת, היא לא נגמרת ונולדת מחדש. היא לא מתחדשת. לכן זה נקרא שנה. הלבנה שהיא מתחדשת, הזמן שעל פיה, שעל פי הלבנה נקרא חודש. הלבנה נגמרת ומתחדשת, זאת לבנה חדשה, זאת לא הלבנה שהייתה, זאת לבנה חדשה, לכן הזמן נקרא חודש. זה זמן שלא חוזר על עצמו, זה זמן חדש, וכל זמן הוא זמן, הוא חדש, הוא זמן לעצמו. שנה זה סדר זמן שהוא על פי השמש והוא חוזר על עצמו, לכן זה נקרא שנה. פשוט שונה, עוד פעם ועוד פעם. בזמן שחוזר על עצמו, בזמן שחוזר על עצמו בבחינת שנה, לא בבחינת ימים ולא בבחינת חודש, אלא בזמן שחוזר על עצמו בבחינת שנה, אז המועדות חלים שוב כשמגיע אותו זמן. משום שזה הדבר היחידי שנקרא שנה. זאת אומרת, זה נקרא עוד פעם המהלך הקודם. זה חוזר על עצמו במהלך הקודם. אותו מהלך קודם חוזר על עצמו שוב, והוא שוב חוזר ונשנה. עוד פעם, כשמגיע הזמן הזה, הזמן הזה שהוא שונה את הזמן ההוא של אותו, מה שנקרא בימים ההם בזמן הזה. כשמגיע עוד פעם המועד הזה, אז עוד פעם מתעורר מה שקרה במועד הבא. אבל זה רק בתנאי, צריך להיות כאן, זה בתנאי שאותו מועד חל בעולם באופן רשום, הוא יצטרף לעצם סדר העולם, הוא נמצא בעולם הוא בעולם נמצא, הוא נמצא מחוץ לליבות החכמים. מה שנמצא בעולם חוזר על עצמו, מה שלא נמצא בעולם, אז איך הוא יכול לחזור באותו מועד? זה הנס הגדול ביותר שקרה בחנוכה. שני ניסים קרו בחנוכה, שני ניסים גדולים קרו בחנוכה. זאת אומרת, אני לא מדבר כעת על סדר הניסים, זאת אומרת, כל הניסים כולם זה אחד, כולם נחשבים לאחד. זה כל ניסי חנוכה, הנס של ההתגברות על היוונים, כל הדבר הזה כולו, כל כולו, זה נס אחד. העובדה שנתגלה עומק, שאפשר, עשה שהדבר הזה יהיה מן האפשר. כשנתגלה העומק הזה, שייתכן שגם הדבר הזה יתאפשר להיות נקבע בעולם, זה נס בפני עצמו. זה נס בפני עצמו, זה דבר שהוא גילוי חדש, נס חדש, הדבר הזה הוא מחוץ לגדרי הטבע. הדבר הזה לא צריך היה להיות. בדרך הטבע הדבר כזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, זה לא יכול לחול. ננסה להבין קצת, אנחנו... הזכרנו את זה פה, במשך השנים כבר הזכרנו את זה כמה פעמים. יצרנו כבר כמה פעמים להזכיר את זה. נראה עוד פעם. אין... אין אפילו נס אחד מכל הניסים שכתובים בתורה שבכתב. אפילו נס אחד יהיה איזה שיהיה מכל... אני יודע. מכל הניסים שכתובים בתורה שבכתב, שהוא לא נעשה על ידי חכמי תורה שבעל פה, אפילו לא אחד, שלא נעשה על ידי חכמי תורה שבעל פה, ובשקט, בצנאה, בלי עסק גדול, בשקט גמור, במקומות צדדיים, אף אחד לא ראה, אם לא היו מספרים לנו את זה, לא היינו יודעים מזה. כל הניסים הגדולים, בלי עסק גדול, אחד לאחד, לא היה שום נס, שום נס לא היה, שלא קרה, שלא מובא בשס, בגמרא, לפעמים במדרשים, בדרך כלל, ברוב המקרים זה בגמרות. מפורש בגמרא, שעשו את זה גם התנאים, גם האמוראים, וניסים מופלגים, ממש בהפלגה, ממש בהפלגה. להחיות מתים זה היה דבר יום ביומו. להחיות מתים, בלי צורך מיוחד, בלי עניין מיוחד, בלי... עסק גדול. אליהו החיה מת אחד, ועל אלישע הוא אמר ויהינה. אלישע ביקש ממנו שיגיד ויהינה פי שניים ברוחך אליי. הוא החיה שני מת. אלישע החיה שני מת, וזה סיפורים נפלאים, עצומים. זה משהו, משהו גדול. מספרים, זה עסק גדול, עסק גדול. בגמרא בעבודה זרה בדף י' כתוב בגמרא שאנטונינוס היה בא במחילות שתחת הקרקע, הוא היה מגיע כל יום ויום לבקר את רבי באותם ימים שהוא היה מגיע. אנטונינוס היה בא לבקר את רבי והוא לא רצה שזה ייוודע, אז הוא ביקש מרבי שלא יהיה אצלו אף אחד כשהוא בא, ואת אותו מלווה שליווה אותו אל הפתח של רבי מהדלת האחורית דרך המחילות שתחת הקרקע, הוא היה הורג על יד הפתח. אנטונינוס היה הורג אותו על יד הפתח. יום אחד הוא בא אל רבי ומצא שם את רב לוי בר חמה, וזה היה לו מאוד לא נוח. תלמיד של רבי, מבית המדרש של רבי, נמצא אצל רבי באותו זמן שאנטונינוס בא לבקר אותו. היה לו מאוד לא נוח. אז הוא רצה שהוא ילך ושתהיה לו גם עילה להיפרע ממנו משום כבוד מלכות. אז אמר לו, לך תקרא לזה שעומד ליד הדלת, מהצד ההוא. לך תקרא לזה שעומד ליד הדלת. הוא היה, הוא שכב מת. אז הוא הלך והביא אותו. בדרך אגב, בכה אנטונינוס, כך כתוב בגמרא, בכה אנטונינוס. ידן עד זוטרה דעית בכו, יכול להחיות מתים. אני יודע שהקטן שבכם יכול להחיות מתים. אני יודע, כך הוא אמר, אני יודע שהקטן שבכם יכול להחיות מתים. אבל אני בכל זאת מבקש שאף אחד לא יהיה כשאני בא. אז ככה הגמרא מספר. זה דרך אגב, בלי איזה סיפור גדול, עניין גדול, עסק גדול. הסיפורים של אליהו ואלישה הם בוקעי רקיעים. משהו נורא, משהו נורא. זה נראה כאילו בדרך אגב. רבי פנחס בן יאיר צריך ללכת לבדות שבועי, אז הוא צריך לעבור על יד נהר, והנהר מפריע לו. אז הוא אומר לנהר, תסלח לי, אבל חלוק לי מימך, כמו שכתוב בגמרא. זה גמרא מפורש. אז הנהר מתווכח איתו קצת, אבל קצת, וזהו. אמר כך, אמר כך, בקיצור, הוא התחלק. אבל הוא התחלק רק בשביל רבי פנחס בן יאיר לבד. אבל רבי פנחס בן יאיר הלך עם תיאה, עם ישמעאלי אחד. אז הוא אמר, זה לא דרך ארץ, אתה צריך להתחלק גם בשבילו. וכי כך עושים לבני לוויה, לא מתנהגים כך, הולכים יחד, אז יחד. אז הוא התחלק עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם. אם היה שני ערבים, עוד פעם. זאת אומרת, הכוונה היא שאין כאן, זה לא עניין מיוחד. בגמרא כתוב, כמה נפיש היי גברה ממשה ושישים ריבו. נפיש היי גברה. שם פעם אחת, כאן זה פעמיים. שם זה לצורך כלל ישראל, כאן זה לצורך יחיד, יחיד, נגיד, צורך של מצווה, פדיון שבויים. אבל זה צורך שלו ושל השבויים, זה לא. זה לא שלו ושל השבוי. אבל זה לא לכלל ישראל, לא לכולם. וכך בכל הניסים כולם, כל הניסים כולם. מר עוקבה ואשתו שהיו עסוקים בצדקה, כתוב בגמרא בכתובו. היו עסוקים בצדקה. ועני אחד, היו נותנים בסתר, שהעניים לא ידעו ממי הם מקבלים. והוא ואשתו היו תורכים בזה לפני שבת. ועני אחד עקב וראה אותם כך שהם באים, אז הוא רדף אחריהם ורצה לראות מי הם, רצה לתפוס אותם. אז הם נכנסו והתחבאו בתנור. תנור לוהט, תנור שאפו בו לך. נכנסו והתחבאו בתנור, כדי שאני לא יתבייש כשהוא יראה אותו. אז כתוב בגמרא שמראו כבר נחרחו רגליו, כפות רגליו נחרחו. אשתו גם זה לא. משום שהיא הייתה תורחת במצווה גם עם הרגליים. נו נו. כבשן האש. כבשן האש. זה כבשן האש, אלה ניסים נוראים. אלה ניסים נוראים, אלה ניסים... חנניה, מישאל ועזריה, שזה מפורש בכתוב. אברהם אבינו, שזה נרמז בכתוב. זה הרי ניסים נוראים. וכאן זה נעשה כאילו מהשרבול, זה נראה בדרך אגב. בדרך אגב, בלי צורך גדול. לא כלל ישראל בכלל. לא דבר שהוא תלוי באיזה כלל ישראל, זה לא עניין עולמי בכלל. זה עניין פרטי, צדדי. איך דבר כזה? מה קרה כאן? מה השתנה? אז עומדים על זה רבותינו. כך כל הניסים אחד לאחד, זה לא מקרה, אחד לאחד, כל הניסים כולם, כל הניסים כולם, איזה נס שלא תבחרו, שלא תעלו על הדעת. הכל קרה, הכל עשו את זה חכמים. ועוד ביתר הפלגה, ביתר שאת וביתר עוז, בגמרא עצמה כתוב שנפיש, נפיש ממשה ושישים ריבו. עשו את זה בכוח גדול, בהפלגה. אז מה שרבותינו מסבירים, מה שמתבאר מתוך דברי, שמאז שנביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה את התורה, דהיינו, מאז שנמסרה התורה לליבו של כל חכם וחכם. שוב, אנחנו הרי מבינים, כשהתורה הייתה, משה קיבל תורה מסיני, כתוב במשנה, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. כל זמן שהתורה הייתה משה, יהושע, זקנים ונביאים, אז התורה הייתה בעולם בגדר, בגדר שהיא נמצאת בעולם כך, שלא הייתה שום מחלוקת, לא הייתה שייכת מחלוקת. כמו שלא שייכת מחלוקת על דבר גלוי. זאת אומרת, דבר מפורש, דבר גלוי, דבר מצוי בעולם, לא שייך מחלוקת. הדברים ברורים, הדברים נמצאים באופן שהברירות שלהם היא נמצאת. היא נמצאת כך שהיא לא נקבעת על פי דעתו של החכם. סליחה. כמובן חלילה, תמיד תורה שבעל פה מאז ומעולם, גם משה רבינו עצמו, אז הכל נקבע על פי דעתו. אבל הפירוש של נקבע על פי דעתו זה הכוונה. זה בוודאי. אבל נקבע על פי דעתו פירוש שהוא קולט, זאת דעתו שלו מלכתחילה, הוא קולט כאן דבר נמצא. זאת אומרת, הוא מקבל כאן דבר שעצם מציאותו היא מחוץ לדעתו, היא מעבר לדעתו. הוא מקבל כאן משהו, דבר שדעתו משמשת כאן רק כקולטת, כמקבלת. כך הדבר נתפס בתורה שבעל פה שנתחדשה אחרי שפסקה נבואה, נגמרה נבואה מהעולם. אין יותר נבואה, אין עוד נביאים. מאז הדעת קובעת יותר מזה. הדעת היא עצם הדבר. זאת אומרת, עצם האין. הדעת כאן לא מקבלת דברים גמורים שהדעת צריכה רק לקלוט אותם או לקבל אותם. צריך כוחות דעת עצומים, נפלאים ונוראים, כדי לקבל דעת של תורה. אבל כשהדעת קולטת את הדבר, והדבר נתפס מלכתחילה כדבר שהוא מתקבל מדעת אחרת, זאת אומרת, הוא מתקבל מדבר שהוא נמצא מחוץ לי, מחוץ למקבל, להבין היטב. אז כשהדבר נתפס כך, אז אצל כולם זה נתפס בשווה. כאילו כולם מראים אותו דבר. אז כולם קולטים אותו דבר, אין, דעותיהם לא מתחלקות. הדעות מתחלקות בזמן שהדעתנו שלנו היא יוצרת את עצם הדבר. היא הסברה שיוצרת את עצמו, את עצמם של דברי תורה. כך באופן כזה, אז כשם שהם פרצופיהם שווים, כמו שכתוב בחז"ל, כך הן דעותיהם שוות, והדעות חלוקות. וזה בזמן שהדעת בעצמה הופכת להיות היא התורה, היא בעצמה נהייתו. זה קרה רק מאז שנביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, ומאז ועד היום הזה, אז אותה מסירה נמצאת בעולם. זאת המסירה שנמצאת בעולם, כן? אנשי כנסת הגדולה מסרו את זה מחכם לחכם. זאת מסירת התורה מחכם לחכם. המסירה הזאת לאנשי כנסת הגדולה היא זאת שהיא תמשיך בעולם עד שבורא העולם ישפוך את רוחו על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, כמו שכתוב בפסוק, עד שתחזור נבואה לעולם. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, וכך התורה נמצאת בידינו, באותו מהלך של המסרו על אנשי כנסת הגדולה, כך היא נמצאת בידינו. בזמן שהתורה עברה ממציאות כזאת למציאות כזאת, כשהתורה עברה אז גם נגיד את זה בלשון הפשוטה ביותר, גם הבעלות על הבריאה עברה. אנחנו יודעים נאמנה שבתורה הסתכל הקדוש ברוך הוא וברא את העולם, כמו שכתוב בחזר. בי ברא, התורה עצמה הרי אומרת, כן, ואהי אצלו המון ואהי שעשועים יום יום. התורה אומרת, בי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כך אומרים חזר. אלו הדברים שהתורה אומרת. השם קנני, אלה דברי התורה. התורה אומרת את זה, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. התורה היא זאת שבאה על פיה, אז העולם מתנהל. כשהתורה נמצאת בעולם והיא כאילו נמצאת ביד הנביאים, אז הנביאים הם הבעלים על העולם. וזה רק באופן רשום, באופן גדול, באופן כנבואה. זה מאורע בעולם. אבל המאורע הזה הוא מאורע בעולם. כשהתורה עוברת לאנשי כנסת הגדולה, אז התורה עוברת להיכנס לליבות החכמים. והם בדעתם שלהם, בענייניהם שלהם, בחייהם שלהם, התורה היא עליבא דידהו. המילה הזאת לא נאמרה אף פעם לפני אנשי כנסת הגדולה. התורה היא לא עליבא דנביאים, לא עליבא דזקנים. אבל התורה היא עליבא דאנשי כנסת הגדולה. עשיית ניסים, או שינוי מערכות, שידוד מערכות הטבע, או עשיית פעולות בעולם. כל הניסים שנעשו על ידי הנביאים, כולם נהיו תורה. הם כולם תורה בעולם. הם כולם תורה בעולם. אבל כשהם היו צריכים להיות תורה שבכתב, אז הם היו צריכים להיות מאורה בעולם, תורה שבכתב בעולם. מאז שנביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה, אז הניסים שנעשו הם לא פסוקים, הם קטעים בגמרא. זאת אומרת, הם כבר לא תורה שבכתב, הם תורה שבעל פה. הניסים האלה, אותם ניסים שנעשו, הם תורה שבעל פה. להבין, כשהניסים הופכים הם בצורה אחרת, כשהניסים הם בצורה של תורה שבעל פה, כך הם הניסים, זהו עניינם. אז כמו שהתורה היא בדעתו של אותו חכם, והוא הקובע את עצם, את עצמם של דברי תורה. עצמם של דברי תורה נקבעים על ידי דעתו של אותו חכם. כך בדיוק כל מה שנוגע אליו בבריאה גם כן נקבע על ידו. אם הוא צריך את הדבר הזה, אז כך צריך להיות. כך צריך להיות. אם הדבר הזה נחוץ לחייו, אם הדבר הזה הוא חלק מהמהלך, מחייו שלו, אז גם זה הליבה דידי. גם זה הליבה דידי, אז גם זה קורה. להבין היטב. אנחנו מוסיפים תמיד, זה לא נתבאר בדברי רבותינו, אבל הדבר מוכח. והרמב״ם נפסק להלכה של לעשות דבר שהוא יוצא מגדר הטבע. אז מפורש ברמב״ם. אז בזה יש הוכחה על נביא שהוא נביא. אם הוא עושה אותות שמשנים מנהגו של עולם, אז הוא נהיה נביא בזה. וכמו שאמרנו, השס מלא מלא נביאים שעשו את האותות האלה. מוכח שכל זמן שהתורה הייתה ביד נביאים, לא יכול היה לעשות את זה רק כשהוא נביא. כשהתורה נמסרה מנביאים לאנשי כנסת הגדולה, אז יכלו, אז נשתנה המצב, אז נשתנה סדר התורה, עניין התורה נשתנה, צורת קבלת התורה נשתנתה. אז זה קרה. מאז ואילך עושים את זה לא נביאים. מאז ואילך עושים את זה אנשי כנסת הגדולה, את הניסים האלה בעצמם. מי שהוא עצמו תורה, ממילא הוא עצמו נס. ממילא. היות להיות תורה, פירוש הדבר להיות מחוץ לסדר הטבע. להיות במערכת אחרת, להיות בסדר אחר, להיות בצורת קיום אחרת. זה נקרא להיות מחוץ לסדר הטבע. מאז שהתורה נמסרה לאנשי כנסת הגדולה, אז להיות תורה זה אנשי כנסת הגדולה, ואילך חכם מסר לחכם וכל חכמי ישראל. הם כולם, אליבא דידהו, התורה היא הם עצמם, והתורה אחד הם. ממילא הם לא כפופים לשום סדר אחר, הסדר היחידי שהם כפופים אליו, זהו סדר התורה. ואם מבחינת תורה אז מתחייב במקרה הזה שישתנו סדרי הטבע, אז משתנים. אבל זה רק למי שהוא בתורה בעצם, ושהוא עצמו תורה ממש. אז בשבילו לא קיים שום סדר אחר. עכשיו להבין, אמת, אליבא דאמת, אז המועד הזה של חנוכה חלוק בעצם מכל המועדים כולם. הוא באמת אחרת, קבוע בעולם. כל הקביעה שלו היא קביעה רק עד כמה שמתקיימת המצווה של הדלקת הנרות והמצווה של להודות ולהלל. חוץ מזה אין לו שום קביעה בעולם. זאת אומרת, הוא לא נמצא בעולם. וכאן צריך להבין, כאן צריך להבין, זה שונה. היות בעולם כמו יתר המועדות, כל המועדות כולם הם שבתות, בפסוק זה נקרא מלבד שבתות השם, זה דוגמת שבת, זה נמצא, זאת מציאות בעולם. השבת היא מציאות בעולם, זה דבר שמצורף לעצם סדר הזמן. המועד של חנוכה כל עניינו מלכתחילה הוא שכל אחד ואחד יכול לחדש את המועד הזה על ידי קיום המצוות של חנוכה. אז באמת מתחדש המועד הזה, אבל המועד הזה מתחדש, זהו המועד היחידי קיים אצל כל יחיד ויחיד. יתר על כן, בראשונים כתוב, כך אומרים הראשונים, בפרט הזה כולם מודים, הדלקת נרות חנוכה היא, זה דבר שנקבע על הנס שנעשה במנורה. אז בראשונים, ברשב"א, ברב"א, כתוב שזה הטעם שאסור להשתמש לאור. הועיל ועל ידי נס שנעשה במנורה, קבעוהו, עשאוהו כמנורה שאין משתמשים לאורה, זה לשון הרע, כך גם כתוב ברש"ב. ועוד כמה ראשונים. ראשונים אחרים סבירה לו אחרת, בטעם של אסור להשתמש לאורה. אבל הכל מודים שהנס הזה נקבע דומיה, משהו דומה, דומה ודומיה, זה גם מפורש בחז"ל הרי. זה דומה, זה דבר שהוא נקבע מעין הדלקת המנורה שם. הדליקו נרות בחצרות קודשי. זה המקום היחידי המקום היחידי שיחידים מכלל ישראל עושים עבודת ציבור, וכל בית ובית נעשה דבר שהוא שייך לכלל ישראל, זה דבר שבעצם הוא עבודת ציבור. אם עשו את זה לזכר המנורה, אז צריך היה לעשות מנורה אחת גדולה שיעשו שם את הדבר הזה. יש שוטים שעושים כך, שיעשו את זה, עשו את זה בפתח של כל בית ובית. כל אחד ואחד עושה את זה, כל אחד עושה את זה בתוך ביתו שלו. אבל זאת עבודת ציבור, עבודת ציבור צריכה להיות אחת לכל כלל ישראל, אחת לכלל ישראל. מה זאת אומרת שבכל בית ובית נעשה דבר כזה? זאת עבודת ציבור. להבין, עיקר החידוש במועד הזה, מה שנתחדש כאן באמת, עיקר החידוש נתחדש כאן, שהקבע של המועד הזה נקבע אליבא דכל יחיד ויחיד. זאת אומרת, אם הוא מצטרף לזה, אם הוא מדליק, מקיים את מצוות היום ועושה את משהו, זאת הקביעה. שלא נקבעו אלא, כמו שכתוב ברש"י, שלא נקבעו אלא להודות ולהלל, זה לשון רש"י. רק על זה הייתה הקביעה. הם לא נקבעו בשום קביעה אחרת, אין להם שום חלות אחרת. לא נקבעו אלא להודות ולהלל. כלומר, כל הקביעה הייתה שכל אחד ואחד יכול לצרף את עצמו לעניין הזה. להבין, כשהמועד הזה הוא בסוד תורה שבעל פה, כך נראה המועד, בצורה כזאת. אז המועד לא קיים רק עד כמה שתופסים אותו, רק עד כמה שמתחברים אליו, רק עד כמה שמבינים אותו, עד כמה ששייכים אליו, עד כדי כך הוא קיים. שלא נקבעו אלא להודות ולהלל. להודות ולהלל, כמו שכתוב ברמב"ם, להדליק נרות בפתחי הבתים, זה כמו שגם אנחנו אומרים ככה בנוסח שקבעו לנו הראשונים, שזה כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, כדי לגלות הנס ולהוסיף בשבח הקל וההודיה לו על הניסים שעשה לנו. כל זה, זה הקביעה של היום טוב. דהיינו, הקביעה של היום טוב נקבעה רק, אך ורק, היא נקבעה על הדבר הזה. זאת אומרת, היא נקבעה כך שזה ניתן לכל אחד ואחד להשתייך לזה. הדבר לא קיים בצורת קיום של תורה שבכתב, שהוא מונח בקרן זווית והוא נמצא, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא נמצא במקיימים אותו, הוא נמצא בשייכים אליו, הוא נמצא עד כמה ששייכים אליו, עד כמה שתופסים אותו, עד כמה שמבינים אותו, עד כמה שמתחברים אליו, עד כמה שחיים אותו, עד כדי כך הוא נמצא. כשלא עושים כך, כשאין להודות ולהלל, אז לא נקבע שום דבר. שלא נקבעו אלא להודות ולהלל, כמו שרש"י. אין קביעה אחרת. אין לדבר הזה שום קיום אחר. שום יום טוב, שום, כל מה שרגיל, כן, בכל מיני חגים, בכל מיני מועדים, מועדות, מועדים. כל מה שרגיל תמיד. זה תמיד, זה בכל הימים הטובים. היום טוב הזה הוא יום טוב רק עד כמה שמודים, להודות, להלל, עד כמה שמודים ומהללים ושייכים לעניינו של יום. מה שקבעו לנו, זה קבעו לנו אפשרות להתקשר לזה. זה לא קביעת יום טוב רגילה, זאת קביעת יום טוב שהיא נקראת תורה שבעל פה. זאת אומרת, יש חלות כזאת של תורה שהיא לא נמצאת ומונחת בקרן זווית. היא נמצאת, היא לא נמצאת, היא לא נמצאת בשום מקום. אבל היא בכל זאת קבועה כך שכל אחד ואחד יכול לעשות את זה, יכול להשתייך לזה, יכול להצטרף לזה. אבל אם חלילה לא עושים את זה, אין שום להודות ושום להלל ושום קיום מהמועד הזה, אז אין שום שייכות, אז לא קרה שום דבר. פשוט לא קרה כלום. לא קרה שום דבר. זה נמצא כדרך תורה שבעל פה, זה נמצא, כל עניינו, כן, זה חפצה של תורה שבעל פה, כל עניינו
כמה שיש טוב, כמה שזה נתפס, כמה שזה מובן, כמה שזה נתקבל וכמה שזה חי, כמה שזה מתקיים על ידינו, עד כדי כך זה נמצא. אז נמצא שהקביעת יום טוב הזאת, להבין את זה, הקביעת יום טוב הזאת היא חלוקה מכל קביעות יום טוב שבעולם. כל קביעת יום טוב נקבע, הדבר הזה בעצם סדר הזמן, והוא קבוע. ואנחנו מצטרפים לזה, כי אנחנו כאילו נכנסים לתוך מקום שהוא נמצא כבר, תוך זמן שהוא כבר נמצא. אבל הדבר נמצא. הדבר נמצא מחוץ עלינו. כאן יש מועד, כן. כאן יש מועד מיוחד, הוא לא נמצא מחוץ עלינו, בשום מקום הוא לא נמצא. כמו שהתורה שבעל פה לא נמצאת מחוץ עלינו. היא לא נמצאת בשום מקום בארץ. היא נמצאת בנו. כאן נקבע מועד שהצורה שלו היא, שגם זה נמצא רק בנו. זאת אומרת, זה נמצא בנו באותו מהלך של תורה שבעל פה. להבין היטב. ממילא זה ברור. כשאנחנו אומרים וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול, אז ודאי שעל זה צריך להגיד, ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. זה הנוסח של ברכת המזון, או הנוסח של 18, בעניין הזה אותו דבר. צריך להודות גם על זה. זה עיקר בעצם הנס, העובדה שהדבר הזה לא רק קרה, אלא הדבר הזה נקבע ונקבע בעולם כתורה. אבל נקבע בעולם כתורה, לא כתורה שבכתב, לא כדבר שנמצא בעולם כמו שכתוב בגמרא, הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית. קרים את זה, תיגש לזה, כל אחד יכול לגשת. הדבר לא נמצא בצורה כזאת. זה הסוד. הגמרא כתוב פרסום הניסה. הגמרא קוראת פרסום הניסה לארבע כוסות. הגמרא קוראת פרסום הניסה לאמירת הלל. והגמרא קוראת פרסום הניסה להדלקת נר בחנוכה. ארבע כוסות לא צריכים להביא בני אדם שיבואו ויסתכלו איך אני שותה ארבע כוסות. צריך להביא בני אדם להריח אותם, זה כן. כל דכפין יתה ויכול, אבל לא בשביל להראות שאני שותה ארבע כוסות. כשאדם אומר הלל, אז כתוב במסכת סופרים שצריכים להגיד את זה בנעימה. אבל אין שום חיוב שהשכנים ישמעו את זה. ופרסום הניסה של נס חנוכה. פרסום הניסה של נס חנוכה. אז חיוב גמור שהדבר ייראה בעולם. שיהיה בחוץ. שיתגלה, שיראה. שיראה מה שיותר. מה שיותר אנשים שיראו את זה. ככל. זה עצם הדין של פרסום הניסה. זה צריך להיראות. להיראות כלפי חוץ באופן שפרסום הניסה שהגמרא קוראת להלל לארבע כוסות, אז הפרסום הניסה ההוא זה פרסום הניסה בשביל המקיים. זה בשביל המקיים. כאן המקיים מקיים פרסום הניסה. זה לא פרסום הניסה כדי שאני אדע את הנס, כדי שהנס יתפרסם אליי. זה קיום המצווה. קיום המצווה זה כדי שהנס יתפרסם אליי. לי יתגלה הנס. פרסום הניסה זה לא שלי יתגלה הנס. פרסום הניסה בנר חנוכה. פרסום הניסה הוא שהקיום המצווה שלי שיתגלה בעולם. ההפך. עומק הדברים הוא מה שאנחנו מדברים פה. על ידי זה שאני מקיים את המצווה, אז הנס נמצא בעולם. קיום המצווה שלי הוא זה שמביא את מציאותו של הנס לגילוי בעולם. זה עניינו של המועד הזה. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. כאן נקבע דבר חדש בעולם, מציאות חדשה נקבעה בעולם. זאת אומרת, העולם לא נראה מהמועד הזה ואילך, העולם נראה אחרת. העולם נראה אחרת, אבל עצמו של העולם לא תראו את זה בעולם. הדבר הזה לא, אין לו שום גילוי בשום מקום בעולם. אבל נקבע כאן משהו שכל יחיד ויחיד יכול לחבר את עצמו למהלך כזה, לעניין כזה, למציאות כזאת. כל יחיד ויחיד יכול לשייך את עצמו לדבר שקרה במועד הזה. דהיינו, כל יחיד ויחיד יכול לצרף את עצמו, כמו שאנחנו, כל עצמנו, לשון הרמב"ן זה שרוב מצוות התורה הם זכר ליציאת מצרים. אז כל העניין שלנו, אנחנו מזכירים יציאת מצרים, ובתוך זה אנחנו חיים. יציאת מצרים נמצאת בעולם, ורוב התורה זה זכר ליציאת מצרים. אנחנו מזכירים יציאת מצרים פעמיים ביום, ותמיד זכר ליציאת מצרים. השבת זכר ליציאת מצרים, כל המועדות זכר ליציאת מצרים. כך תפילין וכך כך תפילין, כך ציצית, כך. אנחנו מוקפים ביציאת מצרים. תמיד, יציאת מצרים מכל צד. מכל צד יציאת מצרים. זה דבר שהוא רשום בעולם, זה דבר שהוא מציאות בעולם, יציאת מצרים. אבל הגלות, סליחה, הגאולה מגלות יוון, הגאולה מגלות יוון, היא לא נמצאת בעולם בשום מקום. היא לא נמצאת בעולם, היא לא רשומה בעולם. אבל היא נמצאת כך שכל יחיד ויחיד יכול לשים את עצמו בדבר הזה, יכול לחבר את עצמו לזה, יכול לצרף את עצמו לזה, יכול להשתייך לזה, כממש כתורה שבעל פה. כשאני מבין את זה, כשאני חי את זה, כשאני נמצא בזה, אז הדבר נמצא בעולם. אבל הדבר נמצא, נמצא בי. דרכי הוא נמצא בעולם. זאת אומרת, הוא נמצא במציאותי שלי. כשאני נמצא בעולם, גם זה נמצא בעולם. ממש כעצמה של תורה שבעל פה. להבין. להבין היטב. אין מהלך מקביל לתורה שבעל פה בחלק הרע של העולם. בר מינן, אני מתכוון, חלק הרע להבדיל אלפי הבדלות. חלק הרע של העולם, אז הוא כולו רשום, הוא כולו נמצא, הוא כולו קיים, הוא כולו בולט, הוא כולו נראה, הוא כולו נמצא תמיד. הוא נמצא. זאת אומרת, כמה מציאות שיש לו, הוא תמיד נמצא. כמה מציאות שיש לו, הוא נמצא באיזה מקום שהוא. בשביל מי שהוא נמצא כולו בתורה, אז הדבר ההוא לא נמצא בכלל. החלק ההוא, הצד השני, הצד השני, הצד האחר, כן, וזה בתרגום לעברית, הצד האחר. בארמית אומרים איזה הסיטרה אח. זאת מילה קשה, כן, אבל זה בסך הכל תרגום של הצד האחר. הצד האחר, בסך הכל. בשביל מי שמציאותו תורה, המציאות ההיא לא נמצאת בכלל. בשביל מי שאין מציאותו תורה, המציאות ההיא נמצאת. היא נמצאת, היא באמת נמצאת. איך אנחנו יכולים לנצח? איך אנחנו יכולים להתגבר? איך אפשר להתגבר על המציאות הזאת שהיא נמצאת בעולם? זהו ההודעה המיוחדת. עוד פעם, להודות ולהלל. זה שאנחנו מודים ומהללים, אז את זה גמרנו היום. להודות ולהלל, את זה גמרנו היום. אבל את החלק וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה, העובדה שהזמן הזה קבוע בעולם, נמצא בעולם בקבע, וגם על זה אנחנו צריכים להודות, את זה צריכים להמשיך ולהבין, להבין היטב, להבין היטב. העובדה שהמועד הזה קבוע בבריאה, הוא קבוע, הוא נמצא בעולם. אמרנו, הוא לא נמצא מחוץ לנו, אבל לדידן, בשבילנו, עד כמה שמציאותנו, עד כמה שאנחנו מצרפים את הדבר הזה אלינו, עד כמה שאנחנו מצרפים את עצמנו אל זה, אז הדבר הזה הוא מציאות שלמה. באופן שההתגברות על גלות יוון נמצאת, אפשרית, אבל היא נמצאת אצל כל יחיד ויחיד, אצל כל יחיד ויחיד, לפי דרגתו, כדרך תורה שבעל פה. מי שמבין יותר, יש לו את זה יותר. מי שמבין פחות, יש לו את זה פחות. מי שנמצא בזה יותר, אז זה נמצא בשבילו יותר. כאן, כדי להתגבר על הגלות הזאת, כדי להתגבר על הדבר הנורא הזה, להתגבר על הדבר הנורא הזה, ההתגברות על הדבר הנורא הזה, זה הכל לפי מה שהוא אדם. זה אצל כל יחיד ויחיד, יש לו אפשרות להגדיל את זה, להעלות את זה, לעשות את זה יותר, ויש לו אפשרות להוריד את זה, לטשטש את זה, כאילו שאין בכלל מועד כזה בעולם. אם אין מועד כזה בעולם, אז פירוש הדבר שהאדם שם את עצמו לגמרי בגלות יוון. אין לו במה להתגבר, רק עד כמה שהוא מצרף את עצמו. להבין, במהלכים של תורה שבעל פה, כשבן אדם מצרף את עצמו למה שנקרא חנוכה, למועד הזה, לעניין של המועד הזה, כאן נמצא הסוד, האפשרות להתגבר על גלות יוון. כמה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים נאמנה, את זה אנחנו באמת יודעים נאמנה, זה כל אחד ואחד יודע, שגלות יוון לא נגמרה. היא לא נגמרה, היא עדיין מרקדת ביניהם. עוד לא גמרנו, עוד לא גמרנו עם יוון. לעת תכין מטבח מצר המנבח, אז אגמור. אבל בינתיים עוד לא גמר. זה לא נגמר עדיין. אנחנו עדיין נמצאים, עדיין אנחנו נמצאים תחת אותה גלות, תחת אותו מגף. וכאן זה תלוי בנו. חנוכה נמצא עד כמה שאנחנו קולטים אותו, כמה שאנחנו נמצאים בו, כמה שהוא נמצא בנו, כמה שיש לנו אותו, כך חנוכה יש בעולם. כמה שאנחנו מבינים אותו פחות, אז הוא פחות נמצא. כמה שאנחנו חיים אותו פחות, הוא פחות נמצא. ומכיוון שהמועד הזה הוא המועד, הוא המועד שבו על ידו, דרכו, אנחנו מתגברים על גלות יוון. זה מה שנשאר לנו, זה מה שיש לנו להתגבר על גלות יוון. מכאן ואילך זה תלוי רק בנו. זה תלוי רק בה. יציאת מצרים זה דבר שקרה לכלל ישראל כולו. אין יציאת מצרים של כל יחיד ויחיד. אין, לא הייתה יציאת מצרים ליחידים. אין דבר כזה בעולם. לא הייתה יציאת מצרים ליחידים. גם פורים לא היה ליחידים. תשועת המן, גם היא הייתה. כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. וההצלה גם היא הייתה של כולם. המועדות האלה הן מועדות ששייכים לכל כלל ישראל כולו כאחד. כאחד. המועד הזה שייך גם הוא לכלל ישראל. אבל כדרכה של תורה שבעל פה, הוא שייך לכלל ישראל. באמת. אבל כדרכה של תורה שבעל פה. מי שקולט יותר, מי שמבין יותר, מי שמתעמק יותר, מי שנכנס לזה יותר, יש לו יותר. הדבר לא נמצא רק עד כמה שאנחנו מתחברים אליו. אין לדבר מציאות. המציאות היא רק בנו, וכמה שאנחנו מצטרפים לזה. מה שמלמדים אותנו זה שאין גאולה כללית מגלות יוון. אין כזה דבר. גאולה כללית מגלות יוון, אין. יש אפשרות לגאולה כללית מגלות יוון. זה אפשר, אבל זה לא קרה. זה קרה בשעתו, משום שבשעתו כל כלל ישראל היה כך. אבל מאז ואילך, אז הגאולה הזאת תלויה בכל אחד ואחד. כל אחד ואחד, כל אחד ואחד יוצר על ידי קיום המצווה שלו, אז הוא מגלה את הנס בעולם. להבין היטב את גודל ההודעה שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה לנו, זה צריך להודות, ודאי שצריך להודות, ודאי שצריך להודות. אבל הודעה מיוחדת, הודעה מיוחדת על וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה להודות ולהלל לשמך הגדול, על האפשרות שלנו עד היום להודות ולהלל. על זה זה נקבע, שלא נקבעו אלא להודות ולהלל. על זה זה נקבע, על זה זה נקבע, על להודות ולהלל הזה זה נקבע. דהיינו, הלהודות ולהלל שלנו הוא יוצר את המועד. העובדה הזאת שאנחנו יכולים, הדבר חל בעולם כך, שאנחנו יכולים על ידי, על ידי מעשינו שלנו, על ידי ההבנה שלנו, על ידי על ידי התורה שלנו, אנחנו יכולים להוריד את עצם הדבר הזה לבריאה. זה צריך להודות במיוחד. זה נס שקרה, אנחנו מודים על הנס שקרה, אבל חוץ מהנס שקרה, אז הנס יכול לחזור על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה נקרא וקבעו. ההודעה היא על וקבעו. את זה עשו חכמי תורה שבעל פה. וזה מה שהם מסרו לנו. זה מה שמסרו לנו חכמי תורה שבעל פה. הם מסרו לנו את התורה שבעל פה, והם מסרו לנו את המועד הזה, שהמועד הזה גם הוא בסוד תורה שבעל פה. המועד הזה מחזיר אותנו. מחזיר אותנו, נותן לנו את הכוח. הכוח שקיבלנו על ידי אותה קביעת יום טוב, קביעת מועד, קביעת שמונת ימי חנוכה אלה להודות ולהלל, הכוח שקיבלנו הוא שאנחנו במעשינו שלנו מחזירים את הגאולה מגלות יוון. במעשינו שלנו, כל אחד ואחד, כמה שהוא עושה, עד כדי כך הוא מחזיר את הגאולה ההיא, שונה אותה, זאת אומרת חוזר עליה עוד פעם, מגלה אותה עוד פעם. ולזכור ולהבין היטב כי דרך שתורה שבעל פה, אם אנחנו לא עסוקים בה, היא איננה, היא איננה, היא פשוט לא נמצאת. היא נמצאת בעוסקים בה, כאן היא נמצאת. אם חס וחלילה לא יתעסקו בתורה, כמו שהנפש החיים חוזר על זה כמה פעמים, כמה פעמים חוזר, מדגיש, צועק, אם חס וחלילה כל העולם כולו לא יתעסקו בתורה שנייה אחת, לא יהיה עסק תורה בעולם. פירוש הדבר שהתורה איננה, היא לא נמצאת. התורה, העולם לא עומד על הספר תורה שהוא כרוך ומונח בקרן זווית. פירוש הדבר, אם לא בריתי יומם ולילה, פירוש הדבר שהברית איננה. אם לא עוסקים בתורה, התורה איננה, היא לא נמצאת. התורה נמצאת כמה שעוסקים בה, כמה שעוסקים בה יותר היא נמצאת יותר. כיוון שגלות יוון היא הגלות הנוראה ביותר, גם היום, עד עצם היום הזה. אז החלק יוון שבאדום הוא החלק הקשה ביותר. אנחנו יודעים, הניסיון העיקרי שאנחנו צריכים לעמוד בו זה כנגד כל מיני להשכיחם תורתך או להעבירה מחוקי רצונך. אנחנו יודעים את זה עד היום. כאן נמצא הקושי, כאן נמצא הניסיון, כאן נמצאת העבודה העיקרית. להשכיחם תורתך או להעבירה מחוקי רצונך. הניסיון הקשה, זה הניסיון העיקרי, זה הניסיון שבו אנחנו צריכים לעמוד יום יום. ואין דרך להתגבר על זה, אין דרך. רק הדרך הסלולה לנו מרבותינו, הדרך הסלולה מחזל, הדרך הסלולה מבית דין של חשמונאים, שהם קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. זאת הדרך, זאת, כאן נמצאת הגאולה מגלות יוון. והגאולה הזאת נמצאת כמה שאנחנו מצטרפים לזה, כמה שאנחנו לוקחים את זה, כמה שאנחנו מקבלים את זה. מכאן ואילך, מאז שנביאים, להבין, מאז שנביאים מסרו את התורה לאנשי כנסת הגדולה, מאז ואילך, אז כל יחיד ויחיד נושא את כל התורה כולה בידו. התורה לא נמצאת, אלא ספר תורה מונח בארון, זה ספר תורה. אבל התורה שבעל פה נמצאת רק עד כמה שהוא מצרף את עצמו לזה. אחרת עבורו לא נמצאת התורה שבעל פה בעולם, היא איננה, היא פשוט איננה, כמה שהוא לא מצרף את עצמו לזה, אז התורה לא נמצאת בשביל. כמה שהוא מצרף את עצמו, אז היא נמצאת בהחלט בשביל. זה מה שרצינו לבאר. מועד החנוכה נגמר. המועד עצמו, להודות ולהלל הקבוע, נגמר. אותו להודות ולהלל, דהיינו באמירת על הניסים, באמירת הלל, בהדלקת נרות, את זה גם, זה נגמר. מה שלא נגמר זה העובדה שהמועד הזה קבוע בעולם. העובדה שהמועד הזה קבוע בעולם, זה לא נגמר. זה לא נגמר, זה קבוע. זה קבוע, זה יחזור עוד פעם. זה תמיד יבוא עוד פעם. החלק הזה שהמועד הזה קבוע בעולם, הוא תלוי בנו. זאת אומרת, הוא נמצא כמה שאנחנו ניקח אותו. אנחנו יכולים לעשות שזה יהיה בעולם כמו שיציאת מצרים נמצאת בעולם. זה בידינו הדבר. להשתדל להבין אין אפשרות בכלל, בכל מה שנוגע לנושא הזה של גאולה מגלות יוון. אז מלמדים אותנו שכל יחיד ויחיד חייב להדליק בפתחי הבית שלו. אין. אין. כל מי שיש לו בית. כל יחיד ויחיד חייב להדליק בפתחי הבית שלו. ואין אפשרות, זה לא עירוב תפשילין שהרב עושה בשביל כל העיר. זה לא קורבן ציבור שהוא אחד לכל ישראל. כל אחד ואחד חייב להדליק לבד, בביתו שלו הוא חייב להדליק. בביתו שלו הוא חייב להדליק. וכך בביתו שלו, של כל יחיד ויחיד, כך בצורה כזאת, אין אפשרות אחרת. לא במהלך כזה, אז מגלות יוון אי אפשר לצאת, אי אפשר להיחלץ. כל מי שסומך לא על היגיעה של עצמו, לא על עצמו, אלא הוא סומך על הציבור, סומך על הכלל, זה יהיה טוב, זה יהיה טוב, ביחד, ביחד זה יהיה טוב. הגמרא קוראת לכל המועדים הסד רבים, כך אומרת הגמרא. בנידון, אם אבלות דוחה, מועד, חג, אז הגמרא קוראת לכל החגים כולם הסד רבים, מצוות עשה של רבים. ואבלות, בר מינן, זה מועד של יחיד. זה יחיד. אז אבלות היא יחיד, לא דחי הסד רבים. על חנוכה כתוב לא כך. חנוכה זה לא כך. זה לא נקרא הסד רבים. חנוכה הוא לא הסדר הבא. הוא לא הסדר הבא. יש דעה גדולה בראשונים שאבלים לא אומרים הלל בחנוכה. הם לא אומרים הלל. זה לא הסדר הבא. כל יחיד ויחיד צריך להגיד את ההלל שלו. כל יחיד ויחיד חייב בהלל שלו, של עצמו. הדעה המהלכת היום, הדעה הרווחת, זה בדרך כלל, כן. לא צריך יותר מדי להתייגע, רק צריך להשתייך לציבור נכון. צריך להיות שייך לאזור נכון, לציבור נכון. האדם משתדל לחבר את עצמו למעגל, איזה מין מעגל, אני יודע, נקרא לזה, באיזה אופן שהוא. במעגל חברתי, נכון. זה חשוב לפעמים. זה חשוב לפעמים. אולי גם זה חשוב. אבל לא זו הדרך. לא זו הדרך להינצל מגלות יוון. להינצל מגלות יוון צריך יגיעה כדרך תורה שבעל פה. כל יחיד ויחיד ינצל כמה שהוא ישקיע. כל יחיד ויחיד יבין כמה שהוא יתייגע. כדרך שכל אחד מבין שביגיעה של מישהו אחר אז הוא לא יגדל בתורה. כך צריך להבין שביגיעה של מישהו אחר הוא לא ינצל מגלות יוון. מגלות יוון ניצלים במהלך של תורה שבעל פה. כל יחיד ויחיד חייב להתייגע לבד. כמה שהוא מתייגע, כך יש לו. זה בעצם מה שרצינו לבאר היום. המועד, אותו מועד, אותו מועד שנקבע, נקבע בעולם. הוא נקבע, אבל הקביעה שלו שונה מכל הקביעות של המועדים. הוא נקבע כך שעצם הקביעה היא מלכתחילה. קביעה כמו שניתנה התורה שבעל פה. היא לא ניתנה להיות כרוכה ומונחת בקרן זווית. היא ניתנה כמה שלוקחים אותה. מי שלא לוקח אותה, אז היא לא ניתנה בכלל. ללא לוקח היא לא ניתנה. היום הזה, הימים האלה לא נקבעו למי שלא לוקח אותה. מי שלא מקבל אותה. מי שלא משתייך אליה. זה לא נקבע בכלל. זה איננו. לכן כדרכו של הצד האחר, אז הוא הפך את הימים האלה לימי מנוחה. זה על כל פנים מה שרצינו לבאר. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם על כל הניסים שעשה לנו וגם על העובדה וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול.